נחזור אלינו. אנחנו בעמוד מ' ב'. התעצמות האדם בתורה. כפי אותה מידה שאדם דבק בתורה וקונה לו את סגולתה, כן הוא נעשה יותר ויותר באור אש קודשה, שכל גופו ועצמו נכלל בו, מוגן ומוצל מן הקוצים, מן הפחתים, מפגעי חיה ומפגעי אדם, מכל קלקול ומכל טומאה. הוא נכנס בגדר דברי התורה דדידי, שאינם מקבלים טומאה. הגמרא אומרת במסכת סוטה, שכשאדם לומד תורה, להבדיל מזה שאדם מקיים מצוות, אז הוא נהיה מוגן. מוגן מהקוצים, מהפחתים, מפגעי חיה ומפגעי אדם. הגמרא אומרת שהמשל למי שלומד תורה, זה משל לאדם שיש לו אור. וכשהאור זורח בחיים, אז הוא נזהר, הוא לא שם לב שאין בורות, שאין קוצים, שם לב שאין מחבלים שאורבים לו. התורה זה פריסת אור מערכתית על החיים. זה לא קסם. זה לא איזה מין פלא כזה חיצוני. אדם לומד תורה, פיק, נדלק אור בשמיים, עכשיו הוא רואה את כל הסכנות וניצב. אלא שמדבר פה על תהליך אישיותי, תהליך נפשי. האדם עובר תהליך, תהליך של דבקות בתורה. מה זה לדבוק בתורה? לקנות לו את סגולתה. לקנות את סגולתה, זאת אומרת שהתכונות שנמצאות בתורה הופכות להיות התכונות של האישיות. עיקר המטרה שלנו בלימוד התורה ובידיעת התורה היא רכישת התכונות. אפשר לראות את זה במשנה ותוספתא בסוף מסכת אבות, 48 דברים שהתורה נקנית בהם. ורוב הרשימה של הדברים שהתורה נקנית בהם זה תכונות. הרוב זה תכונות. זאת אומרת שבתוך התורה בפנים, מאחורי המילים, מאחורי ההלכות, מאחורי המשניות, יש אופי, יש תכונות. יש שם איזה נפש, עם אופי, עם תכונות, עם רגשות, עם תשומת לב, עם מידות. זה נקרא סגולתה של התורה. הסגולה, התכונות האופייניות לתורה. תכונות האופי שלה. וכשאדם לומד תורה, המטרה של כל הידיעה וכל העמל, שלאט לאט התכונות של התורה נכנסות לתוכנו. הופכות להיות בשר מבשרנו. וכשהתכונות של התורה נכנסות לתוך האדם, האדם הולך ונהיה משתנה. האישיות שלו משתנה. כל גופו ועצמו נכלל בו. האישיות שלו, כל גופו, כל עצמיות שלו, כל החיים שלו, הולכים ומשתנים. זאת המטרה. אז באמת הוא נהיה מוגן ומוצל. לא בצורה של איזה קסם חיצוני, אתה מוגן עכשיו, אלא בגלל שכל התכונות שלו מבפנים הולכות ומשתנות, אז הוא פחות נופל בקוצים, כן? הוא פחות נופל בפחתים, בבורות, הוא פחות מושפע מהעולם החייתי ומהעולם האנושי המקולקל, כי התכונות שלו מבפנים משתנות. אפשר להשפיע מבחוץ, אפשר להשפיע מבפנים. מצוות זה השפעה יחסית מבחוץ. תורה זה השפעה מבפנים. זאת המעלה הגדולה של תורה, אסטרטגית. זה פעולה הרבה יותר, פעולת עומק. זה השפעה מבפנים. ולכן לעולם, אנחנו, השיטה החינוכית המרכזית של עם ישראל זה לימוד תורה. זה השיטה, זה העיקר החינוך. איך מחנכים? לומדים תורה. זה יותר טוב מכל הדברים בעולם. זה הדבר החינוכי המשמעותי ביותר, כי הוא מציל את האדם מקלקול, מטומאה. זאת אומרת, לאט לאט האדם בעצמו הופך להיות דבר תורה. זה לא שהוא לומד תורה, אלא התורה דידי. זאת אומרת שזה, שהתכונות של התורה הפכו להיות חלק ממנו, בשר מבשרו. זהו. כבר אי אפשר להבחין בינו לבין התורה. תלמידי חכמים הם עצמם תורה. אבל התורה נאמר שאינה מקבלת טומאה. גמרא אומרת מסכת ברכות, שהיה תלמיד חכם אחד שהיה תמה. והוא לא רצה ללמוד, בא לישיבה, אבל לא רצה ללמוד. למה? כי היה תמה. אז ראש הישיבה אמר לו, תלמד, תלמד, זה בסדר גמור. דברי תורה אינם מקבלים טומאה. זאת אומרת, זה תכונה, כן? אתה באמת תכונה בנפש, איזה חוסן פנימי, איזה זהות פנימית, שלא, כבר לא מושפעת מהמערכה החיצונית. פחות ופחות העולם החיצון משפיע עליו. וזו המטרה של לימוד תורה. ליצור בסוף איזה מין רשות היחיד, איזה מין עולם פנימי, אוטונומי, שהוא עצמאי, שהוא בן חורין, שהוא לא מושפע מהסביבה. פחות ופחות מושפע. וממילא הוא לא מקבל טומאה. כפי מידה זו עצמה, ככל שהאדם באמת הופך את התורה להיות בשר מבשרו, התעצמות הווייתו הנפשית בתורה, התעצמות מלשון עצמי, שזה הופך להיות אתה עצמך, שזה ההוויה הנפשית שלך, שזה זה האישיות שלך, זה החיים שלך, אין משהו אחר. כך, במילא, משתכללת יותר ויותר הרגשת צורכו החיונית להתמלא אושר גדול והון רב. אנחנו רואים שיש בתורה המון המון ידע, המון פרטים, ים של פרטים, הלכות ודינים וסעיפים ומשניות וגמרות. מאיפה המוטיבציה ללמוד כל כך הרבה פרטים? מאיפה הצימאון לדעת כל, את הכל? נגיד, אם אדם צריך, בסדר, אני מבין, אדם צריך לדעת הלכות ברכות, הלכות שבת, אבל מאיפה החשק ללמוד, להיות בקי בכל השעס? מאיפה החשק להיות, ללמוד את כל ההלכות, את כל הדינים, את כל הסוגיות? את כל... מאיפה החשק להתפלפל, להבין? מאיפה זה בא? זה החשק הוא בא מבפנים. ככל שהאדם בא ללמוד תורה והוא רוצה שהתכונות של התורה ייכנסו לתוכו, אז מה שקורה לאט לאט תהליך שבאמת האדם מזהה בתורה יותר ויותר זיהוי בחיים, זיהוי טבעי, שזה מה שנותן לי את כל החיים שלי, זה נותן לי את הזהות שלי, את האופי שלי, את האישיות שלי. נוצר לו צימאון לתורה. הצימאון לידע עכשיו הוא לא צימאון לידע במובן הידע האינטלקטואלי, הצימאון לידע במובן של, כמו שהוא כותב, זה צורכו חיוני, זה צורך חיוני, זה החיים שלי שם. בכל פרט בהלכה, לא מצד השימוש הפרקטי שלו הוא נהיה יקר, לא מצד הסקרנות האינטלקטואלית שבו הוא נהיה יקר, אלא הוא פשוט הוא החיים שלנו. אנחנו רוצים להתמלא בכל העושר הגדול והעון הרב של רבבות, כל כך הרבה ניצוצות ודקדוקיה ופרטיותיה ושגיה וגזרותיה. כי הכל הכל אתה קולט מריח בחוש, בקשר טבעי, בלתי אמצעי, שפה זה מזון נפשי. זה מה שהופך אותי להיות מה שאני. החיבה עכשיו לכל פרט ופרט מהתורה היא בלתי תלויה. כן, אדם לא, זה כבר לא מעניין, זה לא משנה אם זה מסכת הזאת, המסכת הזאת, סוגיה הזאת, זה, הכל אותו דבר, יש לו אהבה להכל. הכל מעניין אותו, הכל מרתק אותו. גם אם אתה אומר, רגע, אבל זה לא כך, סוגיה לא כך מרתקת, סוגיה די משעממת, אין שם איזה חידושים מדהימים. זה לא משנה, הוא מת על זה. הוא רוצה ללמוד את כל, כל המשניות, את כל הגמרות, את כל זה, כי הוא מרגיש חיים, מרגיש כמו, זה האור שלנו, זה החמצן שלנו. הכל נמשך ממקור רוממות סוגבה, הכל בא, הכל זה שייך לעוצמה, לסגב, לרוממות של התורה. כן.
הרצון הזה והפיתוח החשק, איך הוא קורא?
זאת אומרת, כשהאדם רוצה להידבק בסגולה של התורה, הוא לומד תורה בשביל זה. הוא לומד תורה בשביל להידבק בתכונות של התורה שיכנסו לתכונות שלו. הוא רוצה לקנות את התורה, זאת אומרת שהוא רוצה להיות שייך נפשית, אישיותית לתורה, ושהתורה תחדור לתוכו ותעשה בו, תיכנס לתוכו ותשנה אותו, וזה מה שהוא רוצה, אז נוצר לו חשק ללימוד עצום. זה נקרא לברך בתורה.
שבדי בן רוצה
לחשק בעצם? כן, החשק, הצימאון הוא פרי של העובדה שאדם כיוון לשם. אדם דרך ברכת הוא מכוון לשם. אני רוצה שהתורה תחדור לאישיות שלי. אני בא לפה כי אני רוצה להשתנות. כי אני רוצה שהתורה תיכנס לתוך הגוף שלי, לתוך העצמיות שלי, ותיצור פה איזה מישהו חדש. כשאדם בא במטרה כזאת, בכוונה כזאת, אז נוצר לו צימאון. לכל הפרטים של התורה. אם אדם לא בא בכוונה כזאת, אז הצימאון לפרטים של התורה הוא מין מסוים. מה אני צריך לדעת את כל הצימאון? לדעת גם את הפרט הזה וגם את הפרט הזה. החשק, מאיפה הרעל הזה? מאיפה החשק הזה לדעת את כל הפרטים? זה הכל בגלל שזה מכוון ומתאים לאישיות שהולכת ונבנית כאן, למשמרת טהרת קודשה. אז לכן החשיבות של הגישה ללימוד תורה, הגישה הנפשית, הגישה החינוכית, מה אנחנו רוצים בתורה, היא בעצם המפתח לכל היכולת להתמסר ללימוד ולידיעה ולהקיף את כל הפרטים ולהתעניין בכולם, והצימאון שלא נגמר, צימאון שאין לו אח ורע בעולם, אין בשום מדע, בשום מקצוע, בשום דבר בעולם, אך ורע למה שהמושגים של שקדנות בתורה. אין דבר כזה. אנחנו רואים גדולי ישראל, מה זה שקילה שלהם התורה? הם כל הזמן או בספר, או בבירור, או בזה. הם לא יכולים לעזוב את זה. זה לא עניין שזה מעניין אותם. זה לא שזה המקצוע שלהם. זה החיים שלהם. הם לא יכולים לחיות בלי זה. רבי עקיבא אומר, התורה זה המים, אנחנו דגים במים. לא יכולים לחיות. זה הזהות שלהם. ואין איזה אח ורע בעולם, אין איזה דוגמה, זה לא דומה לשום דבר. הצורך הקיומי הזה, שאנחנו נושמים, אוכלים, שותים תורה, אנחנו, זה חיינו. כי זה תכונות הנפש שלנו, זה הזהות שלנו, זה האופי שלנו. זה לא שאנחנו מתעניינים ולומדים ורוצים וזה חשוב. הם חיינו, הם אורך ימינו. ממילא בהם נהגה יומם ולילה. כמו שרואים איך שגדולי ישראל דבקים ועמלים וצמאים לכל פרט ופרט בתורה, וזה בכלל לא משנה מה. זה לא מעניין, זה לא משנה סוגיה הזאת, סוגיה הזאת. הכל נפלא להם, הכל חשוב להם. באותה מידה הם מתלהבים מכל דבר, שמחים בכל הלכה, גם הלכות שאין להם שום יישום. בטוח לא יושמו, ולא לא רק יום מסוימת, הם גם משעממות. יש הלכות שאין מה לעיין בהם. סתם הלכות, רשימות שאין להם הרבה משמעות. אני זוכר למדנו חולין, וזה לפני כמה שנים. יש שם רשימות של טרפות. רשימות של כל מיני מומים בבהמה של טרפות. אין מה לעיין שם. אין שם שום למדנות, שום חקירות, שום... זה הכל אנטומיה. אם יש לו חור במקום הזה, זה טרפה, וחור בצד הזה, זה לא טרפה. זה רשימות ארוכות. אומרים, איפה האנרגיה של גדולי ישראל וכל הדורות ללמוד? אז מי שטוב צריך לפסוק הלכה בהלכות טרפות, אני מבין. אבל כולם לומדים את זה. מאיפה האנרגיות האלו? ללמוד, לעבור על כל הטרפות. למה? מי שלא הולך להיות שוחט ובודק. אין לזה הסבר רציונלי. אתה לא הולך להיות וטרינר גם כן, אז משמע אתה עושה את הדבר הזה? לא מובן. רשימות. הרמב״ם, כל גדולי ישראל. לומדים, מעיינים בזה. כן.
הדרכה ללמוד מה שלבך חפץ זה רק להתחלה?
לבך חפץ, כן, זה לא רק ההתחלה, לבך חפץ זה נקודת מוצא, אני מסכים, שהיא לא רק נקודה, היא לכל אורך הדרך. שמשהו שמושך את לבך, אז אתה מרגיש בזה שמחה וקשר ועונג. אבל ככל שהלימוד הוא נהיה יותר עם כוונה כזאת, אז לאט האדם רואה שכל פעם משהו אחר מושך את ליבו. הוא נהיה את כל התורה לאט לאט. וכל פעם חלק אחר בתורה מושך את ליבו. בסדר, לך עכשיו על זה, לא נורא. עוד שנה תלך על החלק הזה. בסדר גם. כן.
זה גם מה שהתפילה בעצם, מבחינה של הפיכת הדעת לרצון פנימי.
כן, אבל פה אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר מתפילה. כי התורה זה פעולה שהתורה פועלת עלינו. הפעולה של התורה היא פעולה לאין ערוך יותר גדולה. מבחינת החדירה שלה, שמשהו אלוקי חודר לתוך האדם. הפולשנות של התורה, נקרא לזה ככה. הפעולה הכירורגית שלה היא הרבה יותר דרמטית, הרבה יותר חזקה מאשר כל דבר אחר בעולם. כן.
לא, אבל לא הבנתי, אז למה אדם באמת רוצה ללמוד תורה? כי הוא
רואה
שהתורה בעצם תשפיע על החיים שלו?
הוא רוצה להשתנות.
או כי זה המזון
הרוחני שלו? אז זה מתחיל בזה שהוא רוצה להשתנות. הוא רוצה שהתורה תשפיע עליו. ואז הוא בא בשביל זה. אני רוצה שהתורה תבנה את האישיות שלי. הוא רוצה שהתורה תשנה את זהותו. ומתוך כך, כיוון שזה, אז זה מתחיל לקרות, ואז באמת נוצר צימאו לדעת הכל. כי זה החיים, זה החיים, אי אפשר לחיות בלי זה. כן. אדם ממש, אדם שהוא, ככל שהוא לומד תורה, אז הוא מרגיש, אם כמה זמן הוא לא לומד, הוא מרגיש שהוא נובל, כמו פרח שאין לו מים. הוא מרגיש ככה ב... ואין הסבר רציונלי, מה, ועכשיו אתה לומד משנה, אני יודע, זה מסכת, לא יודע מה, מה עכשיו, מה קרה? מתחיל לנשום. מה קרה במשנה הזאת? זה לא משנה. מתחיל לנשום, החייאה. זה דבר לא רציונלי, זה רק עם ישראל יש לו את הדבר הזה. פתל פלאים. אני חושב ש... נכון, העמל פה, אני מבין שהעמל זה לא מצד שזה לא טבעי, העמל זה השייכות. זה מעמיק את השייכות. זה עוד יותר שייכות, עוד יותר אכפתיות, עוד יותר זה בוער לי.
זה קודם לחיבה בדרך כלל.
אני חושב זה יחד, לא ביחד. זה חלק בלתי נפרד מהתחושה החיונית. מה? העמל הוא קל, הוא זורם, כשאדם זה החיים שלו. אז הוא לא שם לב, הוא בעצם עומד בתורה. הוא לא שם לב, כי הוא פשוט, זה מעניין אותו, זה החיים שלו, אז הוא מרמה וחוקר ומברר, הוא לא שם לב, בעצם הוא עמל, בלי לשים לב בכלל. שאל אותו, אם עמלת, הוא לא חושב שהוא עמל, הוא חי. בפועל, מה שקרה זה עמל. הוא ניסה להביא, הוא רוצה לחשוב, הוא חיפש מקור לזה, הוא אמר, בפועל מה יצא? עמלת. נפש עמלה, עמלה לו. ערכם של דברי תורה בזה שהם ממלאים את הנפש ואינם נותנים מקום לדברי קלקול והבל. אז זה רובד ראשון של תורה, כמו שאומר הרמב״ם, שכשהתורה ממלאת את האדם אז ממילא הוא לא עוסק בדברים בטלים ולא בשטויות ולא באבלים, כי הוא עוסק בתוכן רוחני, וזה הצד הראשון פשוט של התורה. הרב קוק מעריך בזה בפרק ו' באורות התורה סעיף ה'. אז אפשר להבין את זה ברובד הטכני של תפיסת מקום כמותית. טכנית, כשאתה לומד תורה, באותו זמן אתה לא עסוק בשטויות. אז זה נכון, זה פשוט יעיל. כן? אבל זה לא רק זה. זה לא רק מהצד הכמותי של תפיסת מקום. כשהדברים האלה תופסים, כשאני לומד תורה, אז ממילא לא משאיר אפשרות לדברים אחרים להיכנס. שהם דברים שמפריעים, שמניגוד הפכי, ואיך השליף סותר אליהם. זה האמת שזה יותר מזה מרבצית. זה לא רק עניין כמותי טכני, אלא יש פה משהו איכותי, פנימי, כמו שאנחנו מבינים, שכשהתורה נלמדת על ידי האדם, יש אור גדול כללי שנכנס לתוך הנפש, יש שלמות חיים, יש בריאות שנמשכת עם קור המיטתם, האישיות מבפנים משתנה. וכל זה מתגלה לכל הפרטים של התורה, וזה שאדם מטפל בפרטים, מעיין וקולט אותם, אם לא כל הנפש. מה שמבפנים לאט לאט, האישיות שלו משתנה, בתחומי העניין שלו משתנים, והסקרנות שלו, ומה מטריד אותו, ומה הוא מחפת לו, הכל מבפנים משתנה. אז ממילא, זה מסלק את הדברים המצומצמים, הדברים המקולקלים. ממילא הם לא מעניינים. לא רק כי אני עסוק בתורה, אז אין לי זמן להתעסק בזה, כי הנפש נמצאת במקום אחר כבר, האישיות במקום אחר, מה שמעניין אותה, מה שמסקר, מה שמדליק אותה, זה משהו אחר. אז הדברים ההפקיים והמובטים של הדברים אחרים פשוט לא מעניינים, הם לא נדבקים, זה זר, אני לא מבין מה יש לעשות שם. כי כל המציאות הנפשית, זה הנושא של לימוד תורה. זה שינוי פנימי, כל המציאות הנפשית כולה מוארת מתואר הקודש. אז יש פה אור חדש, אישיות חדשה, אז ממילא היא לא מתעניינת. כי משהו אחר שינה, לא רק מילה טכנית ואין מקום למשהו אחר. אלא כל תחומי העניין, כל החלומות, כל הרגשות, כל מה שמסקרן, מה שמטריד, כל צורת ההתנהלות של החיים. כנחלים איתיו, נאמר על התורה, כאהלים לתא השם. מה הנחלים מעלים מתומה לטהרה? כשאדם טובל בתוך מעיין, בתוך מקווה, הוא כולו הופך מתומה לטהרה, זה שינוי טוטלי של כל הסטטוס של האישיות. אוהלים, דיני אוהלות, דיני תורה, אדם שממית את עצמו באוהלה של תורה, מעלים את האדם מכף חובה לכף זכות. מעלים את האדם, משנים את כל האישיות שלו. מכף, מה זה כף? כף זה עולם שיקול הדעת. עולם ההתלבטויות. זה לשים דברים על כף המוזניים. זה מה מעניין אותי, מה מתלבט, מה מטריד אותי, מה מסתובב לי בראש. אז זה משתנה פשוט. מה שטוב וצובב בראש לאדם, לאט לאט משתנה. הרגשות, תחומי העניין, ההתלבטויות, הכל לאט לאט... כל סדרי העדיפויות בחיים עוברים שינוי, מכף חובה, מדברים שהם שליליים, מחייבים את האדם, לדברים שהולכים ומזכחים, כף זכות. אז ככל שאנחנו עמלים יותר בתורה, זה לא רק שטוב, זה סידור טוב, זה סוג של בייביסיטר כזה, התורה, כי אדם לומד תורה, אז הוא לא עושה שטויות עכשיו, זה ממש מנגנון מעולה, זה ממש מרגיע, אתה יודע, לפחות אתה יודע שהוא לא עושה שטויות, אבל זה הרבה יותר מזה. כן, תורה זה לא רק בייביסיטר ששומר על האדם מטעויות, זה משהו שבא לבנות מבפנים, ליצור שינוי תודעתי פנימי של שלמות החיים. וכשהנפש, המציאות הנפשית משתנה, אז האדם כולו, הוא כל החיים שלו בכף זכות. או כמו שאתם אני מורים, כף סחוג. הווה דן את כל האדם לכף סחוג. אתה רואה דן האדם? יום טוב לכולם, שרות טובות.